אנחנו הפסקנו בפעם הקודמת בקבוצת החושים של צד מערב, החושים של התחלתם לחוש המישוש, הריח והשמש. עכשיו אנחנו נעבור לקבוצות החושים של צד צפון. אנחנו למדנו שיש ארבע קבוצות חושים. יש את הקבוצה של צד מזרח, שזה חוש הדיבור, העיון וההליכה, שכמו שהגדרנו אותם הם חושי המגע. אחרי זה יש לנו את חושים של צד דרום, חוש הראייה, השמיעה והמעשה, חוש הריצוח, הארגון, נקרא חוש המעשה, שזה החושים של קליטת וסידור המציאות. אחרי זה יש לנו את החושים של צד מערב, שהם המגדיים לחושים של ההנהגה. חושי ההנהגה עיקרם כתר, כמו שדיברנו, והחושים האלה זה חושים של התחברות אל היש. לכן החוש העיקרי שמוביל אותם זה חוש המישוש, להתחבר אל היש, להתחבר אל הישות של העולם. ועכשיו הגענו לחושים שבצד צפון, שהחושים האלה, עצם המושג צד צפון, מבין ששייך אל הגבורה, וזה מלא זה חושים ששייכים עם גבורה, עם כילוי, עם ערס, עם שלילת המציאות. אנחנו ננסה להגדיר אותם, הם חושים ששוללים את המציאות. לכן הם המגדיעים לחושים של צד ימין. אם צד ימין חושים שכולם חסד, לראות את המציאות, לשמוע אותה, לסבר אותה, החושים של צד שמאל זה החושים השוללים. ומה הם החושים האלה? המנהיג של החושים האלה זה בחודשים, זה חודש טבת. והשבט זה שבט דן, לכן זה נקרא מחנה דן. כל השניים הכי מצטרפים פה לשבט דן. שהחוש הוא חוש הכעס. חודש טבת זה חוש הכעס, והאלכסון שמבטא את חוש הכעס זה בינה תפארת. אחרי זה החוש הבא זה שבט אשר, חודש שבת, והחוש הוא חוש האכילה. שלמה האכילה זה לחלות, אנחנו נדבר על זה, נסביר לנו זה חושים של גבורות, אז זה החוש הבא. והחוש האלכסון, האלכסון זה גבורה תפארת. אחרי זה החוש הבא זה חוש הצחוק, או חוש הליצנות, זה שבט נפתלי, זה חודש אדר, והאלכסון הוא אלכסון בינה חסד. בינה חסד.
כעס זה בינה
תפארת, וצחוק, זה נראה לנו מאוד קרוב כמובן כמו שאנחנו רואים פה כרגע, צחוק זה בינה חסד. שלושת החושים האלה הם חושים שייכים לגבורות מבחינת העניין. אז קודם כל אולי נסביר את זה בנקודה, לפני שנתחיל להסביר אותם יותר בהרחבה, למה הם שייכים לגבורות. אז חוש הכעס זה גבורות, אנחנו מבינים, כי מה זה כעס? כמו שכבר דיברנו על זה בשיעורים בעבר, זה כוח השלילה, לשלול את המציאות. עכשיו, כשמדברים על חוש הכעס, ודאי שאנחנו מדברים פה על משהו חיובי, משהו שבאותו הוא חיובי, חוש הכעס. זאת אומרת, ודאי שכעס זה מידה מאוד שלילית בתהליך הנפשי, כמו שלמדנו על זה קצת. ואם אנחנו מדברים על חוש הכעס, כאילו מה זה אותו צד חיובי בתהליך הזה של השלילה. איך שוללים או איך מתמודדים בצורה נכונה עם שלילה, שזה הביטוי של חוש הכעס. וזה שבט דל. אחרי זה חוש האכילה, בצורה פשוטה, מדוע זה שייך אל ה... מדוע זה שייך אל הגבולות? כי כשאתה אוכל, אתה בעצם מחלה את המאכל. לאכול משהו זה לחלות אותו. וזה באמת מעניין, קודם כל השבט זה שבט אשר, שעל אשר נאמר מאשר שמנה לחמו. ככה זה הברכה שלו. והוא נותן מעדני מלך. אז שבט אשר, דן, אולי לא הזכרתי, זה דן, שזה חוש הכעס, שהוא המנהיג של כל החושים האלה. אנחנו לא יודעים הרבה על דן, אבל שבברכות שלו דן נמשל לנחש. שפיפון עלי אורח, כמו נחש שפועל על הדרך. ומי זה האישיות הדומיננטית יצא משבט דן? שמשון. ששמשון הוא אישיות שכולה נקמה, פגיעה, אמנם בצורה חיובית, בסוף הוא גם פוגע בעצמו, בחלק מהביטוי תמות נפשי עם פלישתים, כאן מסופר בתנ"ך על שמשון. אבל זו אישיות שכולה כעס, שלילה, כמו הנחש שבארס שלו הוא פוגע ועורף. החוש האחרון זה שבט נפתלי, חוש הצחוק, שצחוק בצד הבעייתי שבצחוק, שהוא הצד לכאורה צחוק, זה משהו שחסדים נראה לו, שמחה. אבל צחוק כאן זה הביטוי של לצנות, כמו שאנחנו צוחקים על משהו או על מישהו. להג. הלשון המדויקת זה לצנות. בלשון של התנ"ך, שזה נקרא לצנות. מה? כן. לץ. זה הלשון ששלמה המלך משתמש בה הרבה.
אני מניח שעל הכעס, אנחנו מתבוננים כאן במהות החיובית שלו.
גם לצחוק. גם לצחוק. לא, גם לצחוק. גם לצחוק. הלעג והצחוק זה משהו חיובי. יש בזה חוש. רק אנחנו רוצים להסביר למה זה שייך לגבורות, כי הצחוק עניינו, שאתה צוחק על מישהו, מה אתה בעצם עושה לו? שולל, שולל את המציאות שלו. כמו, זה מאוד קרוב אל הכעס. יש משהו שולל, יש משהו מאוד הרסני בלעג. אחרי חכמים, הזהירו מלהשתמש בלעג או בצחוק בצורה לא נכונה, כמו מהכעס, אם אתה מדבר על זה יותר בהרחבה, למרות שוודאי שיש דברים או מצבים שהפתרון הנכון של הבעיות שם זה צחוק. הצחוק פותר את אותה בעיה, כן? שצריכים כמובן להבין איך, איך זה פועל, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהרחבה. אז מה יצרנו פה בעצם? ששלושת החושים האלה, אנחנו קודם כל נדבר למה הם שייכים לגבורות, הם בעצם חושים של שלילה, כעס, אכילה וצחוק. בכולם אתה בעצם מקטין את המציאות, שולל אותה. לכן בכללות הם שייכים לחושים של גבורות. עכשיו, אנחנו כמובן שאנחנו מדברים פה, מתחיל עם התחלת החושים האלה, שזה חוש הכעס. כשאנחנו אומרים חוש הכעס, כמו שהבאנו עד עכשיו, זה יכולת פנימית שצריכים לפתח אותה. יכולת פנימית לכעוס. אבל כמובן, וכמו שכבר דיברנו, זה כעס משהו מאוד שלילי. כי כשאדם כועס, הוא בעצם הורס, הורס את מה שהוא כעס עליו, והוא הורס את עצמו. לכן, שעל זה אנו חכמים, שכל הכועס, אם חכם הוא, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת. אם נביא הוא, נביאותו מסתלקת. יש משהו בכעס, שהוא בעצם מפיל אותך. אתה בכעס פוגע, כועס על השני ושולל את מציאותו בתהליך של הכעס, אבל תוך כדי הכעס אתה בעצם גם מפיל את עצמך. לכן כעס זה כוח בכללות בנפש מאוד שלילי. אדם צריך להיזהר מהתהליך הנפשי הזה שמתבטא בכעס. ולכן הסיום שחני אמור על הדבר הזה, שבעלי כעס חייהם אינם חיים. חייהם אינם חיים. ובמילא יש עוד כל מיני ביטויים, שולטים מיני גיהנום, גיהנום זה הרס עצמי וכך הלאה. עכשיו למה הכעס, מי שבא כועס חייו אינם חיים, הוא כועס על מישהו או על משהו, אבל בעצם כוח הארס הזה פועל גם עליו, שולל את מציאותו, גורם לו חוסר של חיים. חיים זה בוודאי ביטויים של תענוג, זה עיקר הגדרה של חיים, מציאות תענוג. וברגע שאנחנו כועסים, אנחנו בעצם עושים את החיים. עכשיו לכן בכללות כעס דבר מאוד שלילי, מבחינת התהליך. לכן אדם צריך להשתדל ככל יכולתו לא להיות כועס. לכן חכמים השתמשו בכלל הפסוק, אהבה רעה מבשריך, הם אמרו שאדם מזה צריך ללמוד שהוא צריך לא לכעוס. כיוון שהכעס זה כמו רע שנמצא בתוכך והורס אותך. עכשיו אם ככה, אין מקום לכעס. מבחינה טכנית, כמו שקצת עסקנו בזה, מבחינה טכנית, מבחינה הלכתית, שמבטאת איך צריך ללמוד באופן פרקטי מעשי, אז הרמב"ם מביא בהלכות דעות. הוא אומר כך, שאדם לא צריך לכעוס על שום דבר. ואם הוא צריך, לא צריך לכעוס, כי כמו שעכשיו הסברנו, זה הרסני, זה הורס את הזולת, זה הורס אותך. אבל אם הוא צריך מצד סיבות של תועלת לכעוס על מישהו, זאת אומרת, כמו הורה שרוצה לכעוס על הילד כדי שיבין שזה בעיה, או מנהיג, או שצריך מדי פעם לכעוס כדי להראות שדבר מסוים אסור שיעשה, להפגין גבורות. ויש מקום לגבורות בתהליך של השפעה על הזולת. כמו שאנחנו רואים שגם התורה מספרת לנו, הקדוש ברוך הוא גם כועס. וחרפי בכם, יש מצבים חוטיים, יש חרון אף, חרון אף זה כעס. בכל אופן אומר הרמב"ם, אם אדם זקוק לכעס, איך הוא כועס, אז אומר הרמב"ם שהוא צריך להראות את עצמו ככועס, ובפנימיותו להישאר מיושב בדעתו. מה זאת אומרת מיושב בדעתו? זאת אומרת, כעס זה בעצם עיבוד החשיבה העליונית. זה התרגשות פנימית, שבעצם בזמן ההתרגשות אתה מאבד את אותה יישוב הדעת שנותן לך חשיבה עליונית. חשיבה עליונית בהחלט יש לה את המקום שהזולת או המצב הזה מאוד לא בסדר, ואני עכשיו צריך לשלול אותו. יש מקום בחשיבה עליונית למצב הזה. אבל כשאתה מתעורר בכעס, אז זה תחושות השלילה, שאתה כבר איבדת את אותה הסתכלות נכונה ומיושבת על הבעיה. אז ממילא, כיוון שזה כך, אז אדם, אם הוא צריך לכעוס, הוא צריך להישאר בתוכו מיושב בדעתו, ורק להראות כעס קיצוני. ככה מגדיר הרמב״ם מבחינה פנימית את אותו תהליך. עכשיו אם אנחנו ננסה להרחיב את זה, ולא הגענו לחוש הכעס, רק נצא להרחיב. ואם בכל אופן אדם סוחב בתוכו תחושות של פגיעה, שלכן הוא כועס, אז מה הוא עושה? אז הבעיה היא פה, בדרך כלל, ככה צריך להגדיר את זה מבחינה רוחנית, הבעיה היא פה כרגע לא במה שנעשה לך. הבעיה היא איך אתה מקבל את מה שנעשה לך. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שמי שעשה לך משהו, עשה לך משהו מאוד רע. כמו שגם דיברנו על זה בעבר. עשה לך משהו מאוד רע. אבל העובדה שאתה, אז הוא לא בסדר, והוא גם יקבל את עונשו על זה. מה שאתה תעשה, או מה שיעשו לו, כן? אבל התחושה של הפגיעה, מה שאתה מסתובב בתוכך, כועס, זאת אומרת שאתה חווה בתוכך את הפגיעה, וזה מה שאתה נושא בתוכך, התחושה הזאת שהפגיעה היא תחושה לא נכונה. אדם צריך להיות בתוכו שלם, לא פגוע. וגם אם מישהו פוגע בך, אתה צריך להיות מה? לא פגוע. זאת אומרת, העבודה צריכה להיות עבודה, לא להגיד הוא לא פגע, הוא פגע בי, הוא היה לו בסדר. אבל אתה צריך להיות מעל זה, בממד הזה, שאתה צריך למרות מה שהוא עשה לך, למצוא את המקום השלם שבתוכך, את המקום שמשאיר את החיצים שהוא ירה בך, להשאיר אותם מחוץ אליך, לא לתת להם להיכנס פנימה. וגם אם כבר נכנסו פנימה, צריך להוציא אותם. אבל לעומת זה, אדם כועס, יכול להיות שהוא סוחב בתוכו, מה שעשו לו זה היה לפני שנים רבות, ואפילו אם התכוונו להרע לו, לפעמים גם לא התכוונו, או פעם התחרטו, או לא משנה מה, אבל הוא סוחב בתוך עצמו את תחושות הפגיעה, שמתבטאים בכעסים, ותחושות הפגיעה האלה שמתבטאים בכעסים, בעצם הורסים אותו. בעצם זה שהוא כועס, הוא בעצם הרוס בתוך עצמו. אז העבודה צריכה להיות, זה בעצם מה שהרמב"ם אומר, שאדם, גם אם הוא נמצא במצב של כעס, אז הוא צריך לא להישאר מיושב בדעתו, אם הוא צריך לחוס מסיבות כאלה ואחרות, זאת אומרת, הוא צריך לשמר בתוך עצמו את המקום הזה של שלמות. יותר מזה, זה חלק מאותו עניין שכתוב בהלכה, שאם בפועל פגעו בך, הרמב"ם מבין זה גם שם בהלכות דעות, אם בפועל מישהו פגע בך, אז אתה אומר, טוב, אז אני סוחב את התחושה של הפגיעה, שמתבטאת בשנאה בלב, שהשנאה זה אחד הביטויים הפנימיים האלה של גבורות, שאני עכשיו לא, השנאה כמובן מתבטאת ככעסים עליו, ואני עכשיו סוחב בתוכי את השנאה בלב, אבל אני שותק, שותק ומקבל את זה כביכול. אומר הרמב"ם, זה מאוד מאוד גרוע. מאוד מאוד גרוע. על פי התורה, אסור לך לשאת בתוכך שנאה בלב, על מה שפגעו בך. אלא מה כן? תלך אל זה שפגע בך, ותברר איתו את העניין. תגיד לו, למה עשית לי כך? כאילו, תתאמת איתו, ככה, זה, תתאמת איתו ותפתור את הבעיה. אבל אל תשאיר את זה, אל תשאיר את עצמך, בתוך מקום פגוע שסוחב את זה. כי עוד פעם, אותה שנאה שאתה סוחב בתוכך, היא בעצם הורסת. אותך היא אסורה מצד העניין, והיא הורסת אותך מבחינת המקום הפנימי. אז רק אם אתה לא מסור, אם אתה מגיע למסקנה שאתה לא כועס עליו, אתה לא שונא אותו, לא מוב משהו פגע בך, ואתה מוכל לו בלב שלם, רק אז מותר לך לא להתעמת איתו. למה עשית לי? כי אתה מעל זה, אם אתה אומר, הוא אחד כזה, ככה רמב"ם כותב שם. אם הוא אחד כזה שמבחינתך הוא לא ראוי לתגובה, אז הוא עשה, אתה מבין שהוא עושה זה מתוך מקום כזה שאתה לא, אתה לא כועס עליו ולא שונא אותו ולא שונא, אתה מבין שזה בא מבעייתיות, שפלות שלו. ולכן אתה נשאר מרומה בתוך עצמך, אתה לא חייב להתאבד, אתה יכול להישאר עם עצמך. אבל אם אתה ספגת את הפגיעה והיא עכשיו מתבטאת כסינה, אתה חייב להתמודד עם זה. עכשיו זה, עד כאן זה בעצם התיאור. יש לנו כאן, כשאנחנו כאילו נסים לנסות לצייר את זה, אז מה, שני אפשרות הן בלתי אפשרות, אז מה האופציה שלנו? להישאר פגוע? ודאי שלא. או לכעוס? זה גם לא, כי הכעס הוא כוח הרסני, וזה שאדם כועס על ההורה שלו. לא משנה כרגע למה. בסופו של דבר, במי הוא פוגע? במי סוחג? הוא סוחג, הוא סוחג בדבר. אז אם אנחנו רוצים לעזור לו, אנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, אתה לא יכול להתעמת ואתה לא יכול לסלוח, אז תישאר שונא וכועס. כי השונא וכועס, בסופו של דבר, זה ארס עצמי. לפי מה שאני...
אתה יכול להתעמת באופן דמיוני.
כן, אז... כן, אז אני אומר, אז מה, אז האופציות שלנו, בכל מקרה להוביל לתחושה של שלמות, זאת אומרת, להוציא את הפגיעה ממך, כמו שתיארנו, שזה ליצור את המקום השלם שלא נפגע, ומול הפוגע ליצור איזה רמה כזאת או אחרת של אימות, שבה אתה מנסה להביע את זה שאתה לא מקבל את מה שעשו לך. זה בעצם המשמעות של האימות. זאת אומרת, זה לא דווקא שהוא, יכול להיות שהוא לא יתנצל, הוא לא יקבל את זה. אבל אתה מביע את זה שאתה לא מקבל פנימית את מה שהוא עשה, ולכן, אבל אתה לא, בזה שאתה לא מקבל את זה, אתה לא צריך לכעוס עליו. כי הכעס זה מין תחליף רגשי לתחושה שהדבר לא היה צריך לעשות. זאת אומרת, מה זה בעצם כעס? אתה לא ממש, ולכן הרבה פעמים כשאדם כועס, באיזה מקום עמוק בתוכו הוא חושב שזה צריך היה לקרות לו. הוא באמת הלא בסדר. הוא, רק הוא עכשיו כועס, כי הוא פגוע. אבל הוא לא מרגיש בצורה פשוטה שלא היה זכות למי שפגע בו לפגוע בו, והוא בעצם נשאר שלם. שמה שפגעו בו זה לא היה ראוי להיות. כאילו הוא סופג את אותה פגיעה ונשאר איתה מבחינת העניין. וזה בדבר הרסני ביותר. אז לכן, להישאר בכעסים זה לא הדרך, אלא הדרך זה להישאר במקום פנימי שהוא מעל הכעסים, או להתעמת ולפתור כלפי חוץ את אותה בעיה. עכשיו זה כמובן, זה ההדרכה הכללית לגבי המושג כעס. אנחנו לא, עכשיו אולי רק נוסיף פה שכמובן הדרך כאן, זה לא לבטא את הכעס, לפרוק אותו באופן שאני אכעס, בניגוד למה ש... זאת אומרת, מה זה לכעוס? אני עכשיו יבטא את כוחות השנאה והערס שלי כלפי השני, וירווח לי. אני יהרוס אותו, וירווח לי בתוך הלב, כמו שעלולים לחשוב, כי אם אני לא אבטא את זה, אז אני אשאר ספוג בפגיעה, אז אם אני עכשיו אכעס, אשבור וכולי, אז אני ארגע בתוך עצמי. זה לא הדרך, מסיבה פשוטה. כי תוך כדי שאני מבטא, מעמיק בתוכי את כוחות הכעס והשנאה על אותו אחד שפגע בי, תוך כדי זה אני פוגע עוד יותר בעצמי. זאת אומרת,
אתה יודעת שאני עוד לא כועסת,
בכלל לא כעוס. זה לא מתוך מקום, אלא מתוך מקום שעושה, כביכול שופט את השני. יש מקום כועס, שזה מקום הפגוע שלי. הוא פגע בי ואני עכשיו סוף, כאילו, אני נפגעת, אני נפגע בך. זה בעצם כעס. כעס זה ערס, כוחות של ערס. פגעת בי, אני אורס אותך בחזרה. אני אעשה לך, אני אחזיר לך, אני אשפיל אותך, וכו' וכו' וכו', ובזה כביכול נהיה לי מה? איזה רגיעה. רגיעה כי אני כועס ופוגע בך. בכלל כתוב בהלכה רק כדי להמחיש את זה, שהתחושה, ויש איזה ביטוי הלכתי, פעם דיברנו עליו, שכשאדם, יש דין להרוס, לקלקל, שבשבת, שאתה שובר משהו, אתה לא עברת על מלאכה. למה אתה לא עברת על מלאכה? איסור מלאכה, כי אתה לא יצר את הרבה. שבת זה פעולת יצירה. ועשוי ליצור. ודברים שאתה הורס, לא עשית, לא יצרת שום דבר. אבל כתוב בהלכה שאם אדם כרגע שובר משהו מתוך כעס על מישהו, אז הפעולת שבירה שלו נחשבת יצירה בשבת. מלאכה. למה? למה זה עכשיו מלאכה? כי הוא לא הרס. הוא הרס את הכלי. אבל מה הוא עשה פה? הוא יעשה איזה מין פעולה של... אז פעולה של איזה מין תיקון פנימי. לא חיובי, תיקון פנימי שלילי. אבל מבחינת העניין הוא כביכול עושה לעצמו טוב. הכעס גורם לך לעשות טוב על ידי ש... יעשה לך טוב על ידי שאתה הורס משהו. וכיוון שאתה הורס משהו, ובזה אתה בא לעשות עצמך טוב, אתה לא עשית לעצמך טוב באמת. כי כשאדם שונא משהו כרגע נרגע, אני אראה לו, הוא מבטא, הוא נוקם בו, ועל ידי זה כביכול זה עושה לתו, באופן פנימי הוא עוד יותר סופג את אותם כוחות של ארץ. אז מלא האימות, התוכחה, היא לא מתוך מקום כועס, אלא מתוך מקום שופט. זאת אומרת, אני לא מקבל את מה שאתה עשית, אני בא אליך בטענה, אבל אני לא הורס. אני בא, למה עשית את זה? כן, מחאה כזאת, למה אתה עשית את הדבר הזה? אתה צריך לתקן את מה שאתה עשית, אני לא מקבל את זה. אני לא מוכן לקבל פנימית, לא ראוי שתעשה כזה דבר. עכשיו, בזה שאתה אומר לא ראוי שתעשה כזה דבר, אתה נשאר עם המקום השלם שלך. כי ברגע שאתה שונא, כמו שאמרנו קודם, אתה בעצם משאיר את המקום הפגוע שלך. אתה לא מגיע למקום שמבחינה פנימית הוא יותר שלם. אז לכן, התהליך הוא תהליך של מחאה, אבל להישאר במקום של יישוב הדת.
זה לא יכול להיות הרס וביטוי של כעס כחלק מתהליך אם מישהו לוקח משהו טוב ושובר את זה, ואחר כך בא, וזה מאפשר לבן אדם לבוא ולדבר יותר בנחת ורוגע, אני לא מקווה את זה במקום אותי את זה לשני, אז זה לא נחשב כמשהו חיובי בתוך תהליך.
אז אוקיי, אנחנו מיד נדבר על זה. מבחינה פרקטית מעשית לשבור משהו כדי להגיע, זה המוכרים שלא עושים. כן? כל החכמים השתמשו בביטוי שכל המשבר כלים בחמתו, כעסו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זו. למה? כי עכשיו הוא נתן ליצר לשלוט בו. אותו יצר ארס, מה זה עובד עבודה זרה? שליטה אחרת. בך. אז בזה שאתה שובר את הכלים, אז תהיה בעיניך, כשאתה רואה כזאת תופעה, יהיה בעיניך כובן עבודה זרה. אבל, פה בטח מגיעים לנקודה, אחרי כל ההסבר הארוך הזה, שעוד פעם, אני רק חוזר על מה שכבר עסקנו בזה קצת, בעבר. אז לפי זה, מה זה חוש הכעס? מה?
החיובי.
בחוש הכעס. לכאורה, חוש הכעס הוא לא חיובי. החיוביות זה לא להיות בתוך כעס. מה יש מקום חיובי בתוך תהליך של כעס? עכשיו שאנחנו מדברים פה על חוש הכעס, עכשיו לפי זה בעצם, אני רוצה שנסביר מה זה חוש הכעס. זה בעצם חשיפה או גילוי של אותה תחושה הרסנית שאנחנו מדברים עליה, גבורות. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו בעצם איך לא כועסים מול פגיעה, מול איך באמת אסור לכעוס, כי זה כעס דבר שלילי. אבל בכל כשאנחנו מדברים על חוש הכעס, זאת אומרת שיש מצבים מסוימים, או יש מקום פנימי בנפש, שבכל אופן, אני, תחושת השלילה, תחושת ההרסה, ההרס הזה, כמו הרס הנחש, אמרנו שחוש הכעס היה בשבט דן, שהוא כמו נחש, שאתה בעצם זקוק להוציא מתוכך את אותו הרס, כמו שמשון, שתיארנו אותו שהוא הנביא ששייך בשבט דן, אז אתה כאילו מוציא פה את כוחות הארץ, וזה חיובי. עכשיו, השאלה היא באמת איך, מה זה אותו חוש? מה זה, מתי, מול מה מתמשים? עכשיו, יש באמת מאמר של חכמים, שאומר כך, רגזו ואל תכתב. מה? הפשט של הפסוק, זה פסוק, בואו נגיד מה חכמים אמרו על זה, אבל מה הפסוק הזה אומר? רגזו ואל תכתב, שכשתכעס, אתה לא מה? אתה לא תכתב. זאת אומרת, הכעס ישחרר אותך מחטא, כלומר אנחנו רוגע זה כעס. רגזו ואל תכתב. עכשיו, חכמים הסבירו את הפסוק הזה, אמרו כך, לעולם ירגיז אדם, ירגיז ויכעס, יצר טוב על יצר רע. שהיצר הטוב שלו יכעס על היצר הרע שלו. יכעס בתחושה שכרגע אנחנו מגדירים אותה ככעס. עכשיו, מה זה יעשה לך, אם אנחנו עכשיו לוקחים את הפסוק הזה בצורה שלמה, אם תכעס עם היצר הטוב שלך על היצר הרע, אם תכעס, מה זה יעשה? זה יגרום לך, לא לחטות. עוד פעם, ריגזו, וחכמים הסבירו שריגזו זה להרגיז את היצר הטוב על יצר הרע, ואל תחתן, על ידי זה מה אתה לא תחתן. זאת אומרת, זה ישחרר אותך מחטא, מטעויות. עכשיו, איך זה יכול להיות מבחינת העניין? אז כמובן, ההסבר כאן, לפי מה שאנחנו כרגע מבינים, כוח הכעס הוא כוח הרסני, הורס. אבל אם אני הורס את מה, את מה שלא צריך להיות, אז בעצם אני משתחרר ממנו. יש דברים במציאות, שלפי מה שלמדנו בשיעורים הראשונים, מה זה הדברים במציאות שצריכים להרוס אותם? זה הדמיון של הקליפה. אבל בתוך הקליפה יש צד פנימי של חיובי, ניצוצות, אבל יש צד דמיוני. חיצוני, שהוא מציאות שמסתירה ומעלימה על האמת. עכשיו, אם אתה תשתמש בכעס על דבר שלא צריך להיות, ועל זה תפעיל את הכעס, אז בזה שאתה משתמש בזה, אתה בעצם השתחררת בכעס הזה מאותו דמיון. יש סוג של מצבים שהם יוגדרו כקליפה, שההתמודדות איתם היא דווקא כעס. מה? עכשיו, כשאנחנו נסים לנסות להבין, לפני הדוגמה, נסים להבין מה בעצם הדבר כאן, אז הכלל שאנחנו צריכים להסביר אותו, לכן אמרו חמים, וירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. יצר הרע זה אותו צד שעליו אנחנו כועסים. אנחנו בעצם כועסים רק על מה שאין לו מציאות. כי אם אני כועס על דבר שיש לו מציאות, אם אני כועס על דבר שיש לו מציאות, אני בעצם הורס מה שאני לא צריך להרוס. אבל אם אני כועס על דבר שבעצם דמיון, שאין לו בעצם מציאות, ואני מפעיל את הכעס עליו, על הדמיון הזה, מה זה יגרום? שהדמיון הזה פשוט ייעלם. ואז אני אראה את מה? אז אני אראה את המציאות כמו שהיא, את המציאות האמיתית. אז פה הכעס הוא מאוד מאוד חיובי, כי הוא בעצם מסיר ממך, מסיר לך קליפה. הוא כאילו מסיר, יש משהו דווקא בכוח השולל, שאתה בעצם שולל את מה שלא צריך להיות. וכיוון ששללת את מה שלא צריך להיות, יש לנו כאן, זה בסדר, זה טוב. ההפך, זה גם ישחרר אותך מאותו דבר שהוא בעייתי. מבחינה מעשית, לדוגמה, אם אדם נשלט על ידי דמיונות. נשלט על ידי דמיון. ו... פחד או דברים אחרים, שאותו דמיון הוא לא מציאות, אבל הוא עכשיו יוצר לו דמות מציאות. איך אפשר להשתחרר מזה? אני צריך שהדמיון הזה פשוט יתפוגג, אני אראה את המציאות. עכשיו, כדי שהדמיון יתפוגג ואני אראה את המציאות, אם הייתי יכול לכעוס עליו, על הדמיון הזה, אז מה זה בעצם יעשה? הוא פשוט, ברגע שאני כועס עליו, אני בעצם מתנתק ממנו, אני שולל אותו. כי כל עוד שאני לא כועס עליו, אני מה הוא בעצם עושה? אני נותן לו קיום. אני כאילו מסכים איתו, אני נותן לו להתפתח בתוכי. כשאני כועס עליו, אני בעצם שואל את המציאות. אבל זה מתנאי שאני כועס על מה? על דמיון. אם אני כועס לא על דמיון, אלא על דבר נמצא, תוך כדי אני בעצם עכשיו שולל דבר שנמצא, שהוא בעצם קיים פה כחלק מהמציאות, ואלא אני גם שולל תוך כדי זה, שולל את עצמי. אז לכן ההגדרה של חכמים, שהכעס הוא על היצר הרע. עכשיו אני רק רוצה להזכיר, שאנחנו דיברנו על זה קצת, בזמנו, מה ההגדרה, מה זה יצר הרע? אמרנו שיצר זה משום ציור. הציורים הרעים. שיש למציאות שלך. ולמדנו את זה, הזכרנו את זה גם כן, שדיברנו על הקליפה, עסקנו בזה קצת, שבאמת המפרשים מביאים, לא עסקנו בזה? לא עסקנו?
אפשר?
אז אם לא עסקנו לעסוק בזה קצת יותר, הייתי בטוח אני מדבר על דבר שכבר דיברנו עליו.
יש לי בעיה עם מה
שכרגע תיאר. רק אני, מיד אני רק אשלים את הנקודה, אז אוקיי, אז לא עסקנו בזה. אבל בוא נוודא את זה רק בצורה שלמה. שהזמרנו מה זה קליפה. בשיעורים הראשונים. אולי לא זוכרים לגמרי. אז הזמרנו שאחד התכונות של הקליפה זה בעצם, זה ציור לא אמיתי של המציאות, זה דמיון. שהקליפה אינה בעצם מציאות. לא דיברנו על זה? כן, אני חושב שכן דיברנו על זה, אבל עוד פעם, עכשיו בכל אופן, שם הוא גם, בכל אופן, חלק מההסבר לזה, שהמפרשים מסבירים למשל את הנחש שמפתה בגן עדן ככוח הדמיון.
זה לא פעם.
מה?
זה לא פעם.
אז אני... אוקיי. שנייה. אז בכל אופן, רק רגע, מבחינת הסדר. אז בכל אופן, יש לנו כאן כוח, יש בקליפה צד, הקליפה, שכולה בעצם, היא נותנת לך צורה של מציאות שלא קיימת. מהוותת לך את המציאות. זה הגדרה של קליפה. יש בה ניצוץ שקיים, אבל הצד של הקליפה שבה זה בעצם צד של מציאות שמדמה לך, היא מראה לך, היא מציירת לך ציור שבעצם לא קיים בתוך המציאות. עכשיו, הכוח של הכעס שהוא מופנה על הקליפה הזאת, הוא בעצם משחרר אותך ממנו. זה בעצם מה שחכמים אומרים בפסוק, ריגזו ואל תחתר. זאת אומרת, מה זה ריגזו ואל תחתר? ברגע שאתה מתרגז על היצר הרע, אתה בעצם משתחרר ממנו. כי מה אתה בעצם עושה? אתה שולל את הדבר שאין לו מציאות. אבל לא פעם, כל זה בתנאי שאתה שולל דבר שאין לו מציאות. כי אם אתה רוגז על השני, בזמן שאתה רוגז על השני, כועס עליו, הילד כועס על הוריו, כי הם פגעו בו. או ההורה הוא מציאות כלפיו או לא מציאות כלפיו? כן, מציאות. לא יעזור שום דבר, הוא מציאות מאוד חשובה. עכשיו, ברגע שהוא כועס, הוא בעצם נפשית שולל את מה, לא את המעשה או את מה שפגעו בו, הוא שולל את עצם ההוויה של מי שפגע בו. וברגע שהוא שולל את עצם ההוויה של מי שפגע בו, הוא בעצם מה? נשאר פגוע עוד יותר, כי הוא שולל כאן משהו שאסור בעצם לשלול אותו. אז ממילא ההגדרה, לפני שנתחיל לנתר את זה קצת יותר בהרחבה, ההגדרה שבה אנחנו בעצם מבחינים מתי הכעס הוא חיובי, ואז אנחנו מתחפשים את תחושת הכעס, את אותה תחושה פנימית של שלילה, של תיעוב של מה שקרה כאן. אז התחושה הזאת ברגע שהיא מופנית כלפי קליפה, מה שאנחנו רוב המזהה כקליפה, אז פשוט השתחררת מזה. וכל עוד שאתה לא מפנה את זה כלפי זה, אתה בעצם נותן לזה במקום כזה או אחר תחושות של קיום. ואז זה בעיה פה. אבל אם תשתמש באותו כוח מול משהו שבאמת קיים בך או בזולת, אז אתה פה הרסת. אז חוש הכעס, המקום האמיתי שלו, זה כאילו המקום, הנחש מכונה דמיון, כמו שהסברנו, והוא הקליפה. השבט שמותר לו לכעוס, או המקום שמותר לו לכעוס, זה כוח מה? נחשי, זה נחש, דם. שהוא בעצם בכעס שלו שולל את מה? את הנחש הזה. זאת אומרת, אתה שולל את הקליפה מאותו כוח פנימי שלה. אז הקליפה היא דמיון ולא קיימת, ואתה איך משתחרר ממנה? זה שאתה מפעיל את כוח הארס, שכוח הארס בעצם כוח ששולל מציאות, ואתה בעצם שללת את הדבר שבעצם לא קיים. עד כזה ההקדמה פה, אז עכשיו לפני שמפרט, כן. תתחיל לישון.
לפי התיאור הזה, אז אם יש ילד שיש לו חדים בלילה, אם הילד הזה, אם אנחנו מנתים אותו לחוס על המפלצת הזו שמפחידה אותו, אז לכאורה שולל אותו. לפעמים אולי זה יכול לעבור, אבל לעתים קבלו את זה. לא ככה, ואולי דווקא כדאי כן לתת לו מקום למפלצת, להכיר אותו, אז אנחנו עובדים בכלל על מפחדים ולוקחים על הפלצת, אבל הכעס לפעמים שאם זה הורה או הילד על אותה מפלצת דמיונית שקיימת, לא תמיד מבטלת.
השאלה היא כאן, כשאנחנו כועסים, או מפנים את הכעס, על מה אנחנו בעצם מפנים את הכעס? למה הוא קיים? זאת אומרת, יש לך כאיזה משהו ש... למה אתה בעצם קיים? כי מה מבטא הכעס? אני לא רוצה שאתה קיים. אז אם אני עכשיו כועס ומזהה את מה שקיים ולא צריך להיות קיים, אז מה זה עושה נפשית? אני בעצם מתנתק מזה. זה בעצם התיאור. כשאתה כועס על משהו, אתה מתנתק ממנו. כל עוד שאתה לא כועס עליו, אתה בעצם, מה עומד מאחורי הדמיון הזה שיוצר וכולל מפחיד? יש לי איזה משהו פנימי שאני מחפש את זה. אני באיזה מקום נותן איזה קיום? כי אם הרי, הרי זה לא דבר שעובד קיים. אז אם אני, אם אני, אני זקוק לדמיון הזה שיפחיד אותי, אני צריך אותו. אז אם אני צריך אותו, אז הוא הולך וגודל, וכביכול מתנפח מולי, מבחינה נפשית. עכשיו, מה מנפח אותו? הצדקה, הצורך שאני משתמש בו. עכשיו, איך אני עכשיו מפסיק את הצורך הזה? שמלג, כאילו משולל את המציאות, זה בעצם אותה תחושה פנימית שאני כועס על זה. אני לא כועס על פה למה אני מפחד, אני כועס על, 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 על אותו תחושה, על אותו דבר שבעצם לא צריך להיות פה, והוא כרגע ממלא פה את המציאות שלי. אז כי עצם הכעס זה כמו, הדבר הזה לא צריך להיות. אז אם ברור לך שהדבר הזה לא צריך להיות, אתה מצליח לעורר את התחושה שזה לא צריך להיות, ומילא זה גם לא קיים, בתחושה הזאת אתה בעצם מבטל אותו. עכשיו, הדבר הזה, רק אולי נוסיף פה, אנחנו מכירים את זה בצורה של דמיון. יש בכלל בספרי ה... יש גם מאמר של חכמים על זה בתלמוד, אבל אחר כך זה גם מובן בספרי הקבלה. שכוחות של קליפה, כמו קישוב או דברים כאלה, של כוחות שליליים, התיקון שלהם, איך אתה בעצם מתמודד שלא יפגעו בך, על ידי שאתה לא נותן להם מציאות. זאת אומרת, מה אתה, בזה שאתה כרגע נפשי אומר, זה לא קיים, בזה אתה בעצם לא נותן לזה לפגוע בך. אם אתה נותן לזה מציאות, אתה מאפשר בזה לפגוע בך. אבל ברגע שאתה אומר, אין כאן שום דבר, לגביי זה לא קיים, בזה אתה בעצם שולל. עכשיו, מה זה להגיד בנפש, אתה לא קיים, בתוך תחושות הנפש? הרי הקיום זה מקום העונג שלנו, מקום האהבה. כשאתה אוהב דבר, הוא קיים כלפיך. מה שולל? זה הגבורות. מה השיא של הגבורות? זה הכעס. זה הביטוי הכי. אז לשלול משהו זה בזה שאתה בעצם שונא כביכול, או שול, או כועס, שזה מאוד קרוב כאן, את אותה מציאות. ברגע שאתה לא נהנה ממנה, אלא שולל אותה, אתה מבטל אותה, כי היא באמת לא קיימת. כל הקיום שלה זה הנתינת מקום לאותו דמיון לפעול עליך. אז לכן, גם לגבי הפחדים, גם לגבי הפחדים של מול דמיון מסוים ששולט עליך, הרי אם אנחנו נסתכל לעומק, למה הפחדים, למה זה מתנפח? זה מתנפח כי באיזה מקום אנחנו מחפשים פה משהו, יש איזה קיום מסוים. אנחנו צריכים לשלול את אותו מקום שנותן איזה קיום.
אבל אם הכעס שלנו לא נותן איזה קיום? הכעס שלנו על זה נותן איזה קיום.
לא, כי מה זה כעס?
אם אתה נגיד עם ילדים, אתה נגיד בדוד מהדלון, או להכיר אותך, אתה מכיר, אתה מצייר אותו, אתה מכיר את הכל, ולמקד, למשל, אתה מתחיל לחוס עליו, יש עליו השפעה שלו, ואיך הוא הופך אותך לתלותי, מה שמה הייתה בית, זה הגעת קצנה.
אתה
רוצה מרחק ממנו, ואתה מתחיל לדבר עליו, אתה חזק ממנו. וילד, אתה חזק ממנו. והרבה אפשר לעשות דרך חזקה, אז מה הפחד עושה לי? איך הוא שולל ממני כל מיני דברים? אני יצירת מרחק. עכשיו, מה שאמרת זה מאוד נכון, שאחד מהביטויים, אחד מהביטויים שבעצם, כשיש לך מחסום, פחד זה דוגמה של הדבר. כשיש לך מחסום שלא צריך להיות, כשאתה כועס עליו, הוא עובר. כי יכול, בזה שאתה, כי כל עוד שברגע שאתה לא כועס עליו, אז אתה בעצם כאילו רואה אותו כמציאות. ברגע שאתה אומר, למה אתה נמצא פה, אז הוא מפסיק להיות פה, אותו מחסום. נכון, זה בדיוק, זאת הבעיה יותר עיקרית. כן, זאת הבעיה יותר עיקרית פה בחוש הכעס. שבאמת, לפי ההגדרה שכרגע הגדרנו, זה חוש הוא כמו חרב. שמצד אחד אתה יכול דרכו להשתחרר מדברים שליליים, מצד שני אתה יכול להרוס מאוד את עצמך. זה משהו שהוא כולו, כן, כולו גבורות, כולו ערס, שתשתמש בו נכון, פתרת בעיה, תשתמש בו יותר מדי, הרסת את הגוף. הרסת את המקום הקיים. אחרי זה דבר מאוד לא פשוט, אבל יש לו את המקום שזה נקרא חוש הכעס. זאת אומרת, המקום הזה, לא אנחנו מחפשים להשתמש בו בכללות המציאות, אבל יש מצבים, כבכל מקומות פנימיים כאלה, שרק על ידי אותו כף, אתה בעצם משתחרר בצורה שלמה, מאותו מקום הרסני, כי הוא באמת לא קיים, הוא כולו דמיון, אין לו זכות קיום מבחינת התודעה, הוא כולו מתנפח מתוך מקום שאין לו בעצם מקום. עכשיו, פה אנחנו צריכים עכשיו להגדיר קצת יותר, מה אז, איך נגדיר את הקליפה מבחינת הסדר, מה ההבדל בין המציאות לבין הקליפה. אז פה אני אחזור קצת. נחזור קצת מבחינה רוחנית יותר, איך אנחנו בעצם מגדירים קליפה. יש מציאות קטנה או גדולה, רוחנית או גשמית, שכל דבר שנמצא, בין אם הוא קטן או גדול, אם הוא רוחני או גשמי, יש לו זכות קיום, כי הוא חלק מהבריאה. זאת אומרת, יש לו מקום פנימי בתוך המציאות. עכשיו זה, גם ברגשות הכי בסיסיים או תחתונים בתוך האדם, ודאי שיש להם מציאות, הם חלק מהמציאות של העולם. בוודאי שגם בכוחות של גאווה וישות וכך הלאה, יש להם גם כן, למרות שהם ודאי מאוד קרובים לצד של הקליפה, יש להם איזו מציאות מסוימת, שלכן הם קיימים. עכשיו, עם כל זה, שהמציאות יכולה להיות מאוד קטנה ושפלה, או מאוד גדולה, מבחינת הסדר שלה, יש בתוך המציאות את הצד של הקליפה. שמה תכליתו? למה בורא הכניס, אם אנחנו ניכנס לגן עדן כרגע, אז בתוך גן עדן יש הרבה נבראים. הרבה נבראים. גדולים וקטנים יותר, אז יש שם את הנחש. הנחש, כמו שאמרנו, זה בעצם אותו כוח שלילי של קליפה, וגן עדן הוא מאוד בולט, כי הוא רק שם נמצא פה, אחר כך הוא מתערבב עם הכל. ויותר קשה לזהות את זה. גם גן עדן הוא מאוד בולט, והוא נמצא לבד. ומשמש כמה ככוח מפתה ואורס. למה הוא קיים? כאילו אם אנחנו רוצים לעשות להבין כדי להבין אותו, למה הוא קיים? הוא קיים, בניגוד לשאר המבראים, הוא קיים כדי שתשלול אותו. הקליפה. הנחש. בניגוד ל... יש דבר שהוא קיים כי הוא קיים, כי צריך אותו. הוא קיים כי יש לו מקום. כל דבר במציאות, כמו שדיברנו מקודם, בין אם הוא קטן ובגדול, בין אם הוא רוחני ובין גשמי, יש לו תפקיד, יש לו מקום. יש מה שצריכים אותו. זאת אומרת, מה שצריכים אותו פירושו, מה שהוא מוסיף בעצם ההוויה שלו לשלמות של המציאות. עכשיו, גם הקליפה מוסיפה, אבל היא לא מוסיפה. היא לא מוסיפה שאתה נותן למציאות. היא מוסיפה שאתה נותן למציאות היא הורסת. כמו האדם שמתפתה לנחש, הוא נותן לנחש מציאות, הוא מקבל את דעתו, והוא מביא על עצמו מיטה. אז למה הדבר הזה קיים? למה הוא מופיע? הוא בעצם קיים לא כדי שתיתן לו מציאות, אלא כדי שתשלול אותו. זה הגדרה של ניסיון. שמה זה הגדרה של ניסיון? ניסיון זה מצב שכל עניינו שתדע לא לקבל אותו. לא להתרגש ממנו, לא להתפעל ממנו. זאת אומרת, זה לא מצב שאתה צריך לברר אותו, שהוא יהיה קיים ולמצוא. כל התפקיד של הדבר שתדע להגיד לו לא. יש מציאות כזאת, שהיא הגדרה של קליפה, שקיומה שתשלול אותה. בשביל זה היא נוצרה. זאת אומרת, הסיבה שהיא נוצרה, כדי שתשלול אותה. טוב, לכן אני חוזר פה לגן עדן. למה נוצר הנחש? כדי שיגידו לו לא. כי אם אומרים לו כן, אנחנו נרסים. ויש דבר כזה שכל תפקידו שאתה תגיד לו לא. זה כל המציאות שלו. עכשיו, כיוון שכל תפקידו שאתה תגיד לו לא, מה זה תגיד לו לא? פירושו שתשלול אותו. זה אתה תגיד לא למה שהוא מבטא, שתשלול.
אבל זה גם יש לנו משמעות, למה זה חשוב להגיד לו לא?
מצוין. המשמעות שלו מתקיימת, הטוב שבו מתגלה, כשאתה שולל אותו.
זאת אומרת,
הטוב של הקליפה, הרי כיוון שהוא, למה הוא נועד שתשלול אותו, אז מתי הוא תפקד וביטא את מקומו האמיתי בתוך המציאות? ברגע שאתה שללת אותו. אז מילא הטוב יוצא, הטוב מתגלה בקליפה, יש טוב לקליפה, כן? הטוב קיים בקליפה, אבל הטוב קיים, מתגלה בקליפה ברגע שאתה שולל אותה. זאת אומרת, בלשון של הקבלה, הניצוץ האלוקי שנמצא בקליפה, מתגלה כשאתה שולל אותה.
כאילו
זה היה
קלוש,
ממש כמו
הגדה
של
הצפרדע
והנפסיס.
כן.
זה
שום, אתה עושה את התהליך הזה של שלושה,
בדיוק, כן. נכון. הטוב שבו, הרי כי למה הוא נועד? שאתה תגיד לו לא. אז אם אתה עכשיו לא אומר לו לא, אתה בעצם לא מקשים את הכוונה שלו. את הכוונה של תמונה לא מתוך הקליפה. ברגע שאתה שולל את הקליפה, אתה בעצם חשפת את הקליפה. את הטוב, את הכוונה האלוקית, את הניצוץ שנמצא בתוך הדבר.
אבל למה זה חשוב שתבוא את התהליך של להגיד לו לא, לא נשתגל לניצוץ? אבל יש
לזה
איזה
משהו. כי בשביל זה הוא נורד. מה הבחירה שלך?
מה?
הבחירה.
זה
תהליך
הרבה
מפחישות. כן, האפשרות של הבחירה בנו, האפשרות של ההתמודדות ולהיות אנחנו באמת, מתממשת על ידי היכולת להגיד לא למה שלא קיים. אז לכן, זה בניגוד לדבר שהוא לא שייך לקליפה. ששם הקיום שבו הוא במה, הקיום שבו הוא בעצם המציאות שלו. הקיום זה לא הקיום זה לא בשלילה, אלא הקיום קיים בעצם הדבר. זאת אומרת, יש פרטים בתוך המציאות, שאני לא יכול להגיד כשאני רואה פרח. אז הקיום של הפרח זה לא שאני אשלול את הפרח. הקיום של הפרח הוא כחלק מהמציאות. זאת אומרת, הוא מגלה, כאילו מה שלא קליפה, הוא מגלה בצד החיובי את הניצוץ. עכשיו, לפעמים אתה צריך להתאמץ לראות את הצד החיובי שבתוך הדבר. זה נקרא עבודת הבירורים. זאת אומרת, שאתה צריך לברר מה החיובי פה בתוך הדבר. אבל יש פה חיובי. אתה צריך לברר מה החיובי כאן. אז כשתברר מה החיובי, אתה תחשוף את הטוב שנמצא בתוך המצב הזה, בתוך ההתמודדות הזאת. אבל הדבר שהוא קליפה, החיובי שבו אף פעם לא יהיה כשאתה תסכים אליו. כשאתה תגלה אותו. החיובי שבו יתגלה, הרי החיובי פה זה מה שאתה תחשוף את הכוחות שלך, החיובי שלך יגלה בזה שתשלול אותו.
אז תמיד אתה לא יכול
לשלול את זה, כי זה חלק מהניסיון, כי זה נהדר, זה לא חלק. זה נתגלה לך. בסדר, זה חלק. סימן שעד אז לא התמודדנו עם הדבר. לא התמודדנו עם הדבר, אבל ההתמודדות האמיתי של הדבר שאתה מסוגל להגיד לו לא, ואז התגלה הטוב שבתוך הדבר. זה בעצם קליפה. פה הגדרנו, בתוך המציאות, מה מוגדר כקליפה. עכשיו, זה כמובן, הקליפה הזאת מופיעה אחרי שהנחש חדר לאנושות, זה נמצא גם בתוכנו, אותה קליפה. זאת אומרת, יש מצבי נפש שכל תפקידם, אתה תגלה את הערך של המצב הזה, שאתה תדע להגיד להם לא, לשלול אותם. יש דברים שהם לא קליפה, שאתה תגלה את הטוב שבהם על ידי מה, זה שתשתמש בהם, בצורה נכונה. זאת אומרת, תחשוף את החיובי שבהם. אבל יש דברים שאתה לא יכול לחשוף את החיובי שבהם, אלא על ידי השלילה שלהם. והשלילה שלהם היא בעצם נותנת את החיוביות, למה זה בעצם קיים. רע
זה רק הקליפה.
כולל הניצוץ.
הניצוץ שנמצא בתוך הקליפה.
עכשיו אני רוצה רק אולי מתוך זה לפני זה להגדיר עוד קצת, לפי מה שכרגע שואלים כאן, לגבי המושג טוב ורע. אז על פי זה מובא במאמרי החסידות, לפי גדול מה שהסברנו, שאף פעם, למרות שבשפה קבלה כתוב הרבה, שהרע מעורבב עם הטוב, הטוב מעורבב עם הרע. זאת אומרת שבכל דבר, אבל כתוב שבסופו של דבר אף פעם רע לא הופך להיות טוב, ולא טוב לא הופך להיות רע. למה? יכולים להתעבר, אבל הטוב זה בעצם מה שקיים, והרע זה בעצם מה שהוא לא צריך להיות קיים. עכשיו, ממילא, הרע, איך הוא יהיה טוב בזה? לא שתשתמש בו, כי הוא לא יכול, בזה שתשלול אותו. בזה שתשלול אותו, הוא יהפוך להיות טוב. זאת אומרת, כשהוא לא קיים הוא טוב. כי בזה שהוא לא קיים, אתה חשפת את הסיבה, את הסיבה לנו בית היה קיים. בזה ששללת אותו, חשפת את סיבת הקיום שלו, את מה שהוא הועיל, מה שהוא מועיל בתוך המציאות. לעומת זה הטוב, שם זה אחרת לגמרי. שם הדבר קיים, כי השתמשת בו כחלק מהבניין הפנימי, לא על זה שלילה, אלא השתמשת בו כחלק מאותו בניין של המצבים. עכשיו, לפי זה, מה זה הדוגמאות, כמו שביקשו כאן, דוגמאות של מצב של קליפה. יש דוגמה שחכמים אומרים אותה, לגבי המושג, החכמים מתארים את זה, אנחנו מנסים ללמוד מהתיאור של חכמים, לגבי המושג שמה עובר על הבן אדם שמגביל אותו מצב. הניסיון היותר דרמטי בתורה, זה הניסיון של עקדת יצחק. וכמו שהתורה מתחילה, והאלוקים ניסה את אברהם. אלוקים מעמיד את אברהם בניסיון מאוד מאוד קשה. קח את בנך, את אחיך אשר אהבת, ועלהו לעולם. זה הניסיון, ניסיון מאוד מאוד קשה. עכשיו, אברהם אבינו עומד בניסיון. עומד בניסיון פירושו, שהוא למרות שיש לו, הוא לא מבין מה בדיוק עובר עליו, בשכל, אבל ברור לו שזה מה שאלוקים מוצא, הוא הולך לעשות את זה. קיבל את זה בנבואה, זה ברור לו, זה מה שהוא הולך לעשות. עכשיו, עד כאן, ואחרי זה באמת מתברר שבאמת זה היה רק מבחן. זה כמו שהתורה אומרת, חכמים תיארו לנו מה עובר על אברהם אבינו בדרך. אז חכמים אמרו כך, כשהוא הולך בדרך, פתאום הוא ניצב מול נהר מאוד גדול. שכשהוא ניצב מול הנהר הזה, אז בעצם אי אפשר לעבור את הנהר הזה. אי אפשר לעבור. אז מה הוא בעצם צריך לעשות? פנימית. רק עוד נביא את המהלך הפנימי שעומד מאחורי הסיוע הזה. מה בעצם הוא היה צריך לעשות? הוא היה צריך להגיד, אי אפשר לעבור, אז אני חוזר הביתה, אני פטור. הנהר זה מכשול, אני לא יכול להתקדם הלאה. אי אפשר. אמרו לי ללכת, אני לא יכול, זהו. ואז חכמים אומרים שמה אברהם אבינו עושה, נכנס לתוך הנהר, נכנס פנימה, 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 עד שכמעט המים מטביעים, ואז הנהר נעלם. אז הנהר נעלם. וכך הלאה, עוד כל מיני דוגמאות כאלה. זה התיאור של חכמים. שאומרים, כאילו מה עובר על אברהם? בואו ננסה להבין כאן, מה זה בעצם הנהר הזה. הנהר או הדוגמאות האחרות, שכמובן זה לא משהו. כן, מה זה בעצם? זאת אומרת, שיש לך משהו, יש לך, אתה יש לך, ברור לך, ברור, בהיר לך, מה אתה צריך לעשות. מה אתה צריך לעשות? הוא לא קל. הוא קשה מאוד, ניסיון מאוד קשה. אבל זה, ברור לך שזה מה שאתה צריך לעשות. מה מתבטא כחלק מהניסיון? חלק מהניסיון זה בעצם שפתאום נוצרים בתוכך דמיונות, פיתויים או דמיונות כאלה ואחרים, שכולם בעצם נועדו מה? לבחון אותך אם אתה באמת עושה. הם לא נועדו שתקשיב להם. הם בעצם נועדו מבחינה פנימית רק שמה שלא תקשיב להם. עכשיו, ממילא איך אתה תתמודד איתם? אתה תתמודד איתם ברגע שלא תקשיב להם. כי אם תקשיב להם, מה יקרה? אתה נכשל איתם. זאת אומרת, אותו ציור, כאילו אותו נהר, שאם הוא שימש, אם הוא היה משמש לאברהם אבינו כהות, שאני עכשיו צריך לחזור הביתה, אז הוא היה מאבד את הניסיון שלו. הוא לא היה מצליח לנצח. אז יש לנו כאילו בתהליך הפנימי של האדם, זה כאן הדוגמה שחכמים נתנו אותה לאברהם אבינו, זאת אומרת שהם בעצם תיארו שעומק הניסיון של אברהם אבינו היה במשהו בעצם עבר, בדרך. יש, זה מה שעכשיו אמרנו זה מדרשי חכמים. אבל בתורה כתוב שאברהם אבינו הולך שלושה ימים. שלושה ימים הוא הולך לדרך. אז חכמים שאלו על זה, למה לא, למה היה צריך שלושה ימים ללכת? למה לא, הרי הוא מיד הלך, מיד, והשכם אברהם בבוקר, הוא מיד הלך, למה צריך שלושה ימים הליכה? אז חכמים אמרו שבעצם שפתת לו את כל הזמן, שלא יחשבו שהוא בולבל בדעתו, שהיה איזה, שיהיה לו את כל הזמן כדי לבחון את מה שהוא עושה עם כל האפשרויות האחרות. זה בעצם השלושה ימים. זאת אומרת, שלושה ימים פירושו, שהוא בעצם צריך לעבור שלושה ימים של מה? שיעלו בו בתוכו כל האופציות, או כל הנהרות, שיחסמו אותו מלבצע את מה שהוא יעשה, הוא לא יקשיב להם. הוא ימשיך הלאה. ימשיך
הלאה.
וממילא, זה מה שאנחנו אומרים, ברגע שהם לא מקשיבים, הם נעלמים. למה הם נעלמים? למה הם נעלמים? כי התפקיד של הדבר הזה, זה כולו שלא תקשיב לו. הוא לא קיים באמת. עכשיו, על פי הכלל הזה ששב תיארנו, באמת ככה מובא בספרי החסידות, שניסיון הוא מצב כזה, שברגע שאתה לא מקשיב לו, הוא פשוט נעלם. לא להקשיב זה הכעס. זה כביכול אותו בחינה שאנחנו מדברים פה כרגע. זאת אומרת, יש משהו בתוך, בזה שאתה שולל את המצב הזה, הוא פשוט נעלם. זה בניגוד לבירור. בירור הוא אף לא נעלם. בירור זה דבר שאתה בעצם צריך להתמודד איתו ולברר אותו. אז זה שאתה מברר אותו, אתה בעצם מגיע למקום ה... אתה לא אסור לך להתעלם מהדבר. זאת אומרת, פה אנחנו בעצם אומרים שבמצב הפנימי של העבודה של האדם, אנחנו בעצם צריכים לזהות בין שני מצבים אחרים לגמרי. בין קליפה לבירור. זאת אומרת, בין דבר שתפקידך לדעת את מקומו האמיתי, לבין דבר שכל תפקידך זה פשוט לא לתת לו מקום. זאת אומרת, כל המבחן הפנימי זה לא לתת לו מקום. עכשיו לכן, שאחרי הדוגמה הרוחנית הזאת, לכן, שכמובן אנחנו יכולים להבין כאן בתוך האדם, כל אדם שיש לו יעד, או תפקיד מסוים, שהוא צריך לממש, או דברים שהוא צריך להתמודד איתם, הרבה פעמים הוא יעבור מצבים כאלה, שדווקא מול התפקיד שהוא צריך לעשות, פתאום יופיעו לו מחסומים, מכשולים, נערות, שהמכשולים האלה בעצם נועדו לבחון את מה, את עומק רצונו, את הבחירה שלו. עכשיו, ממילא המכשולים האלה, אם הוא יתעסק איתם, הוא ייקשר. כי מה זה יתעסק איתם? אז הוא מתחיל להקשיב לזה, מתחיל לבחון. עצם הבחינה, מה הוא עושה? גורמת לו סטייה ממה שהוא באמת צריך לעשות. אז המכשולים האלה במהותם, הם... הניסיון, הם הנערות הדמיונים, הם הקליפה שבעצם חוסמת. שאלה בעצם מציאות שכל תפקידך בעצם לעבור אותה. אחד הדוגמאות הנפשיים שמאוד קרובים לזה, זה מאוד תחושה של פחדים. כל אדם מכיר את התחושה הזאת. אתה, ברור לך שדבר מסוים אתה צריך לעשות, ואז מגיעים הפחדים. עכשיו, מה הפחדים האלה עושים לך? לא. אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, כל מיני צורות אחרות של דמיון, של מה שיהיה. עכשיו, הדמיון הזה, ברגע שאתה תקשיב אליו, מה זה יקרה לך? הדמיון הזה, כשאתה תקשיב אליו, אתה בעצם תחסור, אתה לא תעשה מה שאתה צריך בעצם לעשות. עכשיו, כאן, וזה הדבר, שאלו כאן שאלה, ומה יהיה עם הדבר המפחיד ומציאותי? זה בדיוק העבודה, לא פשוטה, לכן אמרנו, זה לא קל אז להבחין מה בעצם הוא נתון במציאות שאני צריך ללמוד להתייחס אליו, לבין מה שהוא בעצם אותה קליפה שבתוכך, ששם ההתייחסות היא כולה שלילה. בכל אופן, מה שעולה לו מתוך הדברים, שרק על אותה קליפה אפשר להפעיל את הכעס. זאת אומרת, על המכשולים האלה, על אותם דברים שבעצם לא צריכים להיות, פה אתה צריך להפעיל את הכעס, כי בכעס הזה אתה בעצם מסיר את אותו מחסום. אתה מעצור קצת ו...